את הלימוד היום, מחר, פשוט לקרוא את הסוגיה. טוב, בין היתר, בואו ניתן את הדעת לא רק לפרשנות של הסוגיה, נשתמש בזה כמנוף גם לשכלל את היכולת שלנו ללמוד סוגיות, איך לנתח סוגיה, וגם לא לפחד מזה. בסדר? אני לא רוצה לפתוח פה את כל הנושא, האם זה נכון שהסוגיה שהיינו צריכים ללמוד עכשיו היא אכן דילוג מדף ג' לדבר. סיפרתי לכם כבר שאני הייתי מעדיף ללמוד ללמוד כסדר. אני יכול רק להסביר, היות וכך החליטו לעשות, הרציונל של שעמד מאחורי הדילוג, שבעצם במה עסקנו בסוגיה הראשונה, לפחות מה שאני הספקתי איתכם, בעיקר עסקנו בפרשנות של המשנה הראשונה, בפתרון של שניים אוחזים בטלית. שהפתרון הוא יחלוקו בשבועה, הסבר למה מכל הפתרונות בעולם בחרו ביחלוקו, ולמה דווקא בשבועה, מה טיב השבועה הזאת, מה שעשיתי יותר עם התניה, זה בשבוע האחרון, זה את התמונה היותר רחבה לסגור, ובכלל מה מקום המקרה הזה בתוך כל עולם הספקות. כעיקרון, מה שהתמקדנו עד עכשיו היה בהסבר המשנה הוא הפתרון שיש בו. סוגיה שלפנינו בעצם מה היא עושה עם הבעיה של רבי זירא? היא לוקחת אותנו למקרה שאחד מהצדדים משבש את מהלך הסדיר. כן? באי רבי זירא, מה השאלה שלו? תקפה אחד לפנינו מה? כן, מבחינת קריאה של סוגיה, קודם כל רבי זירא, אתם כבר רגילים להסתכל בספר הטלפונים?
משתדל.
רגילים או לא?
לא.
אז כדאי להתרגל. רבי זירא הוא חכם מדור שלישי. כן, הוא גם חכם שבין היתר איפה הוא נמצא, באיזה תנועה?
הוא נולד
במבן, יפה מאוד, הוא עולה ארצה, בדיוק, הוא לא כמו היהודים של מנצי שתיארתי קודם, הוא עולה ארצה, כן? גם אני עליתי ארצה, כן, הוא עולה ארצה, כן? החכמים האחרים בסוגיה, צריכים לעקוב קצת אחרי השמות? מתי הם חיים? הרבה, רב חיסדא, הם כולם גדולי המוראים של איזה דור? דור שלישי. אביי מופיע בהמשך כשואל את הרבה, הוא דור רביעי, הוא מופיע כתלמיד, ורב חנניה, רב הושעיה, איפה מכם תרדף?
רב הושעיה זה דור ראשון, לא?
אז פה הבעיה בספר הטלפונים הזה שיש כמה רב חנניה וכמה רב הושעיה. עכשיו היות ואתה יודע שמדובר בכל הדיון פה קורה בדור שלישי, זה סוגיה של דור שלישי. היות ואתה יודע את זה, אז מחייב שגם הם כנראה בספר הטלפונים שייכים לדור שלישי. חיפשתי פה מי מאזור דור שלישי יקראו לו רב חנניה ורב הושעיה, ומתברר שגם הם המוראים שהם מולדים בבבל ועולים לארץ ישראל, לפי המידע שיש בידי אורחי החוברת. כן? וזה מאוד דומים לרב זירא. אבל היות, והדמויות שמוזכרות כאן, כשאתה הולך לרב חיסדא, תשאל אותו, וזה נראה בבירור שהמקרה הזה קורה, זה קורה בבבל. זה נראה סיפור בבלי. יש פה דמויות שהם יעלו לארץ חלקם. אבל הסיפור עצמו נראה כסיפור בבלי. מה נותן לי הידיעה שזה דור שלישי ושמה לדעת הדבר הזה? אכפת לי, כולם היו עם צדיקים, חסידים, קדושי עליון, אז בין היתר זה עוזר להצליב אותו עם החלקים האחרים בסוגיות שאנחנו כבר מכירים, שאולי זה יעזור למפות אותנו. למשל, למדנו את הסוגיה בדף ב' ג', ומה ראינו? שיש שם יותר מהסבר אחד לדין המשנה ששניים אוחזים בטלית יחלוקו בשבועה, נכון? ראינו שיש שם מצד אחד את ההסבר שמיוחס לרבי יוחנן, ראינו שהסדר ההסברים שם מתחיל ברבי חייא קמייתא, שהגמרא לא אוהבת אותו וזה נדחה. ההסבר השני היא ההסבר של רבי יוחנן, וההסבר השלישי שהגמרא די אוהבת הוא ההסבר שמיוחס לרב פאפה. זוכרים? זוכרים את הדברים האלה?
כן.
עכשיו, רב פאפה איזה דור? דור חמישי. רבי יוחנן זה דור?
ראשון.
שני. הבעיה עם רבי יוחנן, אני אזכיר לכם את זה עוד פעם, רבי יוחנן הוא חכם שהאריך ימים, ויות בתקופת האמוראים בארץ ישראל יחסית לא ארוכה, ורבי יוחנן האריך ימים, אז הוא מדבר כמעט עם כל האמוראים בירושלמי, היות והכרונולוגיה בתלמודים היא יחסית. כלומר, אין לך תאריכים. אתה יודע מי אמר למי. רבי יוחנן די משבש את הכרונולוגיה הארץ ישראלית. אבל לפחות מבחינתנו, מה זה אומר? שכשאנחנו לומדים את הסוגיה שלנו, לפחות האמוראים שמדברים בסוגיה, יש להם תפיסה מסוימת של שניים אוחזים בטלית שיחלוקו בשבועה. יש להניח שאין לצפות שהם יוחזו בהסבר של רב פאפה. כי רב פאפה הוא שני דורות אחריהם. יפה, אבל לשון אחרת, אם אני בא לסוגיה, וכאן שאני, בוא ניכנס לובי הקורה, מה פתאום בן אדם קם בבוקר ועושה לי בעיות? ומה בדיוק הוא ניסה לברר? מה באמת הפריע לו המקרה הזה? כי הוא קורא או שדרך המקרה מה הוא מנסה לעשות? לברר איזשהו מושג יותר מהותי, כן? בנטח חשוב לנו לדעת את זה מול השאלה של מה יכול להיות לפי מיטב ידיעותינו מהסוגיות התפיסות שהוא אוחז בהם או שהסביבה שלו אוחזת בהם. מה הוא בודק? הוא עובד מול רב פאפה, אז אולי הוא יבדוק שאלה אחת. הוא עובד מול רבי יוחנן, אולי יבדוק משהו אחר. שכמובן מה תמיד חייבים לקחת בחשבון בכל סוגיה תלמודית, לא רק את המוראים שמדברים, אלא גם את מי?
סתם.
את האורך. דבר של דבר, דיברנו הרבה על התפקיד של האורך בסוגיה הראשונה. יש פה מגישיר, שקוראים לו עורך הסוגיה, שמה הוא עושה? הוא מגיש בפניי את כל החומרים הקדומים, והוא גם יש לו, יש לו אמירה. הוא יציג את החומר לפי התפיסות שלו. כשאנחנו הולכים לקרוא את הסוגיה כאן, אנחנו הולכים מצד אחד לקרוא דברים שאומרים מוראים מדור שלישי, מצד שני זה מוצג בפנינו בצורה מאוד ברורה, כבר על ידי עורך שארגן את זה ביחד. העורך כן מכיר את רב פאפה, אנחנו כבר יודעים שהעורך של הסוגיה הראשונה גם אוהב את רב פאפה. בסדר, זה כאילו מבחינת המסגרת, שאחד מהדברים הכי בולטים בסוגיה, ונעבוד על זה, ואני רוצה גם להסביר מתודית מה השימוש אני לפחות אוהב לעשות, חושב שנכון לעשות במודעות לריבוד בסוגיה, ולמה זה בכלל לא קשור לפולמוס על רבדים. בסדר, אין זה שום קשר. בסדר, אני רוצה להסביר. שיטת רבדים היא שיטה שבאה ואמרה, אתם יודעים למה קשה ללמוד גמרא? למה הגמרא לא מובנת? למה הגמרא כל כך מייאשת את התיכוניסטים וכולי? אתם יודעים למה? כי יש פה מיקס. כן, בלשון הטכנולוגיה היום של השירים, לקחו כמה טקסטים, מה עשו להם? ירבו אותם ביחד, הוא חלך תקרא את זה ברצף, וואלה זה, מבלבל. כן, זה כאילו הדימוי שהרב היימן השתמש בו היה, תיקח לך רש"י, תוספות, רשב"א, גמרא, תחוף אותם בתוך איזה מיקס, תוציא טקסט, וואלה, איך בן אדם יקרא את זה? לכן, כדי לעזור לבן אדם לקרוא את הגמרא בצורה ישרה, שהוא יבין אותה, שהיא תדבר אליו, מה התפקיד שלי? התפקיד שלי הוא לפרק אותו חזרה לגורמים, כן, הוא לסנן, תקרא קודם כל את הראשון, אחרי זה את השני, אחרי זה את השלישי, אחרי זה את הרביעי, ועכשיו הגמרא תמצא חן בעיניך. והרבה מאוד מהמאמצים ששיטת רבדים כשיטה, היא נקראת שיטה, מה כוונה שיטה? זה לא כלי שהיא משתמשת בו. זה לא שהיא באה ואומרת, בלימוד גמרא זה אחד מהדברים שכדאי לעשות. היא אומרת, זה מה שאני עושה בגמרא, זה השיטה שלי. כי בדרך כלל שיטה הופכת לדת או לאידיאולוגיה, כן? כמו בריסק, מה? בריסק זה מכשיר מדהים לניתוח. אבל בעיניי, איפה אני נפרד מהם? שזה הדרך היחידה להסתכל על הדברים. שהדבר היחיד שאתה עושה הוא להגיד כל דבר, בוא נבדוק אותו דרך המשקפיים רק של בריסק. כן, זה, יש לי אח כזה, אני אומר לך. כל בריסק, בריסק, בריסק. אבל צריך להבדיל בין שיטה לבין כלי. בין שימוש במבט מסוים על הדברים שאתה מסנחרן אותו עם עוד נקודות מבט, לבין האמירה שזה העניין. עכשיו שיטת רבדים, היא אומרת, זה הדבר שצריך לעשות בגמרא. כל הזמן להפריד, ואחרי שאני אפריד פתרתי את הבעיה. הגעתי כאילו ליד הנכסף, עכשיו התיכוניסטים יאהבו גמרא. ועכשיו אני אומר בכנות, שעולם התורה הלמדני שאני לפחות גדלתי בו, לגמרי לא היה מודע לנתון הכי פשוט ששיטת רבדים מצביעה עליה, והיא שבבירור הסוגיה ודאי מרובדת. שאני אגיד יותר מזה, גם הם, אם היית דוחק אותם לפינה, אומר להם, חבר'ה, זה חשוב להיות מודע לריבוד בסוגיה, היו מודים לך בפה מלא על כך שמי שלא יודע שסוגיות הש"ס מרובדות לא יודע ללמוד, כי אחד מהכללים הכי גדולים בסוגיות הש"ס הם שהמאוחרים לא חולקים על קדמונים. אחד מהדברים שכל עומד גמרא חייב לדעת, הוא לא יודע את זה, לא יכול ללמוד. הוא לדעת מתי מדבר טענה, מתי מדבר המורה. הגמרא דאגה גם מספק את האינפורמציה.
המוראים חולקים על דור מעליהם או לא חולקים
על דור? המוראים כן חולקים אחד על השני, כולל הדורות שמעליהם. הדימוי שאני יכול לתת הוא שכל המוראים כביכול יושבים ליד אותו שולחן ומדברים אחד עם השני. תנאים הם כבר לפניהם. כלומר, פה אתה עולה על פנומן שהעיר עליה הבית יוסף, כסף משנה, בשאלה מאוד מפורסמת, פחות ממרים, פחות תראי את ההרה שלך. צד אחד אנחנו אומרים שהמאוחרים לא חולקים לקדמונים, אבל לתנא מאוחר מותר לחלוק על תנא קדום? המורה המאוחר מותר לחלוק על המורה קדום? כן. אבל המורה קדום אסור לחלוק על תנא מאוחר? אסור, אלה כן הוא ממש בתפר כמו רב. רגע, זה לא היה רק של קדמות. אז איך צריך לנסח את זה? צריך לנסח את זה שכל מי ששייך לאותה תקופה, חכמי תקופה שלמה, גם אם עורכת 400 שנה, מותר להם לחלוק אחד על השני. אם אתה בתקופה אחרת, אתה לא חולק. כן, אבל זה דורש קצת הסבר. כן, הדרך שבה אני מסביר לעצמי, זה מה שאמרתי לכם קודם. שכביכול כל חכמי אותה תקופה מדברים אחד עם השני, גם אם הם בפועל לא נמצאים בחדר פיזית, כן? בעניין שלנו, כולם מבינים שמי שלומד גמרא חייב לדעת מתי זה תנא, מתי זה אמורא. כן? איפה הסיפור הולך להיות יותר מסובך?
שמה אתה עושה עם זה.
בדיוק. לא, גם מה אתה עושה עם זה, וגם לאילו רבדים אתה שם לב בסוגיות, או בלשון אחרת. כשאתה יודע להבחין מתנא לבין אמורא, זה לא ביג דיל. אבל האם אתה מבדיל בתוך עולם האמוראים, בין אמוראים דור... אלה הם השמות, דור ראשון, דור שני, דור שלישי, זה כבר לא עושים. אני אומר לך, שמעתי שיעורים מגדולי עולם, אף פעם לא שמעתי את זה בשיעורים שלהם. כלומר, לזה אני כבר אמרו, לזה אני לא מייחס איזושהי משמעות. ההפרדה, והיא באחד מהנקודות הכי גדולות של מה שנקרא שתת רבדים, ההפרדה בין ממרות של המוראים לבין דברי הסתמה, כלומר, לבין דברי הסוגיה, האם אני שם לב להבחנה הזאת? כמו כאן, השאלה היא לא האם יש רבדים בגמרא. לכל ימה יש רבדים. אלא אילו לרבדים אני שם לב עליהם, זה עניין אחד. בעניין השני, מה שאיר פה אוריה וצדק, הוא לא רק האם אני שם לב לרבדים, אלא גם לשם מה לדעת את זה. או בתור מה זה משמש אותי בסוגיה. כן, זה בעצם, זאת שאלה מאוד גדולה. לשם מה לדעת את זה, מה אכפת לי? אם הוא דור שלישי או דור רביעי, או גם יכול לבוא אדם ולהגיד, זה לא מעניין אותי, הוא דור שלישי, ומותר לקרוא אותם רב פאפה. למה? כי את מי אני לומד? אני לומד את הגמרא, בסופו של דבר, איך שנמסרה בפני, כן? אלו שאלות גדולות מאוד. עכשיו, אני לא צריך לחדש לכם שבית המדרש כאן, זה לא אני ממציא, שכבר החליטו מזמן שכן מודעים לריבוד. ואני לא יכול לומר שאני מדבר כרגע בשם ראשי הישיבה, או שאני מייצג נאמנה את דעתם. אני יכול לומר איך שאני תופס את הדברים. אני חושב אבל שהאופן שבו שמים לב לריבוד, זה לא שיטת רבדים. כי בית המדרש שלנו לא אומר, פתרון בעיית לימוד הגמרא, או מה שצריך לעשות בגמרא, זה להפריד. והנה, עכשיו, זאת שיטת הלימוד שלי. שיטת הלימוד פה חותרת לניסיון להגיע לרעיונות של הגמרא, להגיע לאידאות, שהדברים יהיו בעלי משמעות לחיים שלנו, שהם ישקפו רעיונות אלוקיים, מנסים לחתור לרעיונות, לא מנסים רק לחתור לרבדים. השימוש בריבוד נועד לרוב כדי לנסח בצורה יותר מדויקת, כדי להוציא לאור את אותם רעיונות. כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, זה לא השיטה, זה כלי. זה כלי שאומר, כשאתה קורא טקסט ברצף, ואתה יודע שהוא מלוקט מכמה וכמה רבדים ושכבות, חלק מהלמדנות שלי תהיה כדי לקרוא נכון, כדי להבין מה אומרים הדוברים בסוגיה, ואיך שאני לפחות מבין את הדברים, היא תנועה כפולה. וצריך לעשות לדעתי את התנועה הכפולה. תנועה אחת היא לתת לכל רובד לדבר בפני עצמו, ולפעמים אנחנו נגלה שמחלוקות גדולות מאוד בתפיסות עולם קיימות בתוך הסוגיה עצמה. כלומר, מול הנטייה שהגמרא יש לה דעה אחת, נגלה שאולי יש מאבקים רעיוניים עמוקים מאוד בתוך הסוגיה. פת, אני חושב, ופה יש לי נקודת מחלוקת שיטת רבדים, לא רק סביב השאלה האם כדאי ככה לעשות כשיטה, אלא יותר מזה, אני חושב שהעורך יש לו אמירה לא פחות מהמוראים שדיברו. אני חוזר לדימוי, העורך הוא מגיד שיעור, בעיניי הוא לא אחד שעשה מיקס במקרה, יצא לו טקסט משובש. אלא העורך, זה נכון שהטקסט שלו לא מגוהץ. כלומר, יש אולי בטקסט שלו תפרים שאתה יכול לשים לב עליהם. כך בעיקר אתה חושף את הרבדים. ומצד שני, העורך הזה ניסה לתפור חליפה מסוימת. הוא ניסה גם לומר לנו משהו. שבתור אנשי מסורת, העורך הוא כאילו הלכת כבטראי. הוא כאילו בסופו של דבר מי שמגיש את הדברים. הוא זה ש... בעקבותיו הלכו בעיקר הראשונים, לכן המודעות לעבודת העורך היא בעלת משמעות מאוד עמוקה. כן, זה בגדול שאלות על רבדים. אני יכול לומר ששני הכלים המרכזיים זה כאמור לשים לב לשמות מתי הם חיים, מתי חיים ואיפה, כדי לראות מי מדבר עם מי, מי מדבר אחרי מי. והדבר השני כאמור זה כל נושא ההפרדה בין ממרה לבין סתמה. שבואו נאמר על זה כמה מילים, ואז נתחיל לזרום בתוך הסוגיה שלנו. בסדר?
לדעת על בית המדרש, כאילו, בית המדרש לפומפדית, למד ככה ו...
יש גם ניסיונות כאלה, שתדע. כלומר, יש גם ניסיונות שבאים ואומרים, כדאי לי לא רק לדעת אם הוא דור שלישי או רביעי, אלא גם לדעת לאיזה ישיבה הוא היה, גם נעשו ניסיונות לאפיין יותר את פומפדיטה מול סורה מול נתון גיאוגרפי. סורה הרי נוסדה על ידי רב, שרב מוצאו ארץ ישראלי, לעומת זאת פומפדיטה היא המשך של נהרדה שהיא ישיבתו של שמואל שמייצג את המסורות הבבליות המקומיות, ואז נעשו ניסיונות יותר בתקופת הגאונים שתדע לייחס לישיבת פומפדיטה מסורות בבליות מול ישיבת צורה מסורות יותר ארץ ישראליות. זה דברים שהיום לא נחשבים כמוצקים יותר מדי. כלומר, המחקרים של ה-50 שנה האחרונות פחות רואים בזה מוצקות. נראה יותר ניסיון לייצר איזה מודל וקצת מלאכותי. קצת קשה לעשות את זה. אני לא אומר אבל שלא היינו מצליחים שזה לא דבר נכון. כן, זה יותר קשה לעשות. אבל ההפרדה בין ממרה וסתמה, אני רוצה קצת להסביר גם את הכלים שמפרידים. ודבר שני, הוא נסות להסביר את משמעות ההפרדה. האם היא היסטורית או ספרותית? אני אסביר את זה בקצרה. מי שהתחיל לעסוק בכל הדבר הזה זה יהודי בשם קליין, שלא כך יודעים עליו. הוא כתב איזה מאמר באנגלית שפעם קראתי אותו, למבחן גמר שלי לימי, הייתי חייב לקרוא כל מיני חומרים על סתם וזה. הוא פרסם איזה מאמר ב-1959, זה סיפור של 50 שנה, שתדעו. ההפרדות האלה בין סתם ועל זה, ושם הוא הציע איזושהי שיטה איך מפרידים. מאוחר יותר מי שבעיקר נדלק על הכיוון הזה זה אסכולה היום שמזוהה מאוד עם שמה פרידמן, שהוא פרופסור בבר אילן, גם מפרסמים הרבה מאוד חומרים. הוא גם פרסם, מי שרוצה לקרוא את הדברים בפנים, מאמר פוגרומטי, כמו מאמר שמציע את השיטה. הוא אומר, בוא אני אתן לכם כלים, שיטה, איך מפרידים בין סתם לבין ממרה. זה מאמר שנקרא מבוא לפרק האישה רבה. יש לי עותק שלו, מי שרוצה לראות, לקרוא אותו. הוא מביא שם איזה 15 דרכים להפריד בין ממרה לבין סתמה. המפורסמים אולי אתם מכירים? בדרך כלל הממרות הם באיזה שפה?
עברית.
בשפה העברית. סתמה בדרך כלל הוא בארמית. כן, אז אחד מאמות המידה הגדולות זה עברית הממשל. תראו פה, סתם בסוגיה שלנו. ביירה ויזרה, תקפה אחד לפעמים אומר, איזה שפה זה?
עברית.
היחידה מאי בשעתיק, איזה שפה זה? ערבית. הנה. אז היחידה מי מתחיל את הסתמה. ופה זה עובד מאוד יפה. נכון? ממש, רואים עברית מול ערבית. כן, זה כמו אתם רוצים, אני באתי קצת ממונצי, כן? שם מדברים כידוע בשלוש שפות. מדברים שם, האמת, יעשו שם מיקס לשפות, כן? מדברים שם אנגלית. קוראים טקסטים גם בעברית וערבית. וכמובן מדברים יידיש לפני החופה, אתם יודעים, זה חתונה של ליטאים, החתן צריך לתת
דרוש.
צריך לדרוש, צריך שיראו שהוא שווה משהו. הוא נתן דרשה ביידיש. על מה הייתה הדרשה ביידיש? איזו התוועדות, את עולם הרגש, כן, כאילו, אני בא מהליטאים, אני יכול קצת לצחוק על עצמנו, בסדר? כאילו, אנחנו הליטאים נכים רגשית, אני אומר לכם, תשמחו שאתם לא כאלה. על מה הוא נתן דרושה? ועכשיו לומד יבומות, או יבומס. אז הוא נתן חבורה על זיקה, על יש זיקה, אין זיקה. זה, ככה הולכים לחתונה. בסדר, כי הכל תירה. בסדר, אבל הם מדברים יידיש. עכשיו, הגמרות הם באיזה שפה? כאילו, זה דבר דומה. שפת ההסבר שלך היא יידיש. שפת המקורות שלך כאילו היא יידיש. וזו תופעה שקיימת. אותו בן אדם יכול לדבר גם עברית וגם יידיש.
צוחקים, כאן זה הכל ההיסטוריה.
נכון, נכון מאוד. זה נכון. זה 100% היה ככה כל ההיסטוריה, כן? הייתי בבית כנסת אמריקאי למינכה, מה יריב? במינכה, רגע, הרב אומר שיעור. אתם יודעים כמה קל להכין שיעור את הרב האמריקאי? הוא קרא תשובה של הרב אבינר שהוא רצה להביא אותה בפני השומעים, וחצי מהשיעור היה תרגם אותה מעברית לאנגלית. אתה מכין שיעור בחצי זמן. הוא קורא בעברית ומתרגם לאנגלית. בסדר, שם זה לא אותה תופעה. לא, אבל התופעה הזאת שאתה משתמש בכמה שפות בו זמנית, היא קיימת, הגמרא מלאה בזה. זה סימן אחד. סימן שני ששם פרידמן נותן הוא הסגנון של האמירה. עכשיו, איך ידע מי אצלנו הוא בעליל מה? הוא הסבר. הוא לא מאמרה. סימן אחר שהוא נותן לו, האם אתה יכול לקרוא את המשפט בלי החצי השני והמשפט שלם? אם זה ככה, אז מה אני יכול להגיד לעצמי?
שזה מימרה.
כנראה זה, לא, זה לא מימרה. המימרה נגמרת איפה שתחבירית המשפט שלם. ברגע שיש עוד שובל, אני יכול להוריד. הוא נותן שם רשימה ענקית, תיאורטית, שם פרידמן מסוגל. ולקחת, לייצר תוכנת מחשב, הוא גם מאוד אוהב מחשבים, לייצר תוכנת מחשב, להזין אליה את כל ה-15 פרמטרים, להגיד, קח את השס, תוציא לי אותו עכשיו מפוסק מחדש. זה הכוח של שיטה. כבר אמרתי לכם, מה הבעיה של שיטה? זה בדיוק הבעיה שלה, שהיא מנסה לכפות את עצמה כל הזמן, לכפות דבר אחד. וכאן מגיעים בעיקר לשאלה לא של איך מפרידים, אלא לשמה להפריד או מה משמעות ההפרדה. שם פרידמן פיתח תיאוריה שלמה שיות והיא שיטה, הוא היה צריך להצדיק אותה תמיד. ומה הכוונה? שזה עניין היסטורי, שהממרות זה מה שאמרו האמוראים בפועל. ומה זה הסתמה? הסתמה זה מאוחר היסטורית, זה פרשנות של אורחי הסוגיה. וכאן הוא פיתח עוד תיאוריה, כל הסתמות הן
שקר.
לא, הן מאוחרות. קודם כל הן מאוחרות, בוא נתחיל מזה. הן מאוחרות, כל הסתמות הן סבוראים. היום יש יהודי חוקר מפורסם שגר בירושלים היום, פרופסור דוד הליבני, שהוא מאוד גם פיתח את שיטת הזה, הוא הרבו של שם פרידמן, רק שתדעו. והוא כל הזמן משנה דעתו מי זה הבעלי הסתמה. פעם הוא קורא להם סבוראים, הם קוראים להם סתמאים, הוא מציא להם שם חדש והם חיים 100 שנה אחר כך. אבל הטענה היא טענה היסטורית, ופה מגיעים לאמירה של אליאב. כי מה השלב הבא? מה השלב הבא ששם פרידמן? השלב הבא הוא יותר מזה, לא רק אתה אומר הצעה אחת, אלא היות ויש מרחק גדול מאוד בין הסוגיה לבין הממרות, לכן הרבה פעמים הם לא הבינו אותם נכון, אפשר לפרש אחר. עכשיו פה בא שם פרידמן ואני אומר כשיטה, הוא אומר קודם כל אתה חייב להפריד אוטומטית בסוגיה. למה אתה חייב להפריד אוטומטית? כי היסטורית זה ככה, ברור. מה אתה מתחיל להרבב לי ראשוני ואחרוני? קודם כל אתה חייב, הוא מדבר כמו באמת הרב פיינמן, אתה חייב להפריד כי תראה מה יש ביניהם. תנסה תמיד לפרש ממרות בלי לדעת הסתמות, כאילו מכוח עצמך, ולא נורא, אם הסתמה לא מפרשת כמוך, אז מה יש להניח?
שהיא לא הבינה נכון.
לא, היא לא הבינה נכון, היא במרחק. זו שפה שלדעתי בית מדרש לא יכול לדבר אותו, אסור לו בכלל לדבר אותו. למה אני מספר לכם אותו? כי זה מה שאתם תקראו אם תקראו את בעלי השיטה. אני רוצה לצא לכם אלטרנטיבה, או דרך אחרת לקרוא.
הרב בן זה לבין זה שנגיד הרב פוסק בניגוד לסתמה.
פה אתה אומר הרבה מצוינת, והיא, בואו נחזור לעולם הראשונים ונשאל את הצעים ראשונים יהיו מודעים לעניין הזה. ופה אתה רומז לעבודה של יהודי צדיק, הרב בנדיקט, זכר צדיק לברכה, שהיה, יש פה מישהו מחיפה? אולי שמעתם עליו, היה הרב של אחוזה בחיפה, היה רב הונגרי תקיף, חבל הזמן. כן, אני בואי למי שלא שמע לפסקים שלו, כאילו הוא היה...
יש לו...
הוא היה תקיף, מרץ התקיפים, רב הונגרי, כן? והוא גם היה פרופסור לתלמוד באוניברסיטת תל אביב, פלא, הוא היה יהודי עם קפוטה, שהיה פרופסור לתלמוד. הוא פרסם מספר מאמרים על רמב״ם, שהוא כינס אותם בספר שהוא קרא לו רמב״ם ולא סטייה מהתלמוד. ואחד מהרעיונות שהוא מנסה לבנות בספר זה מה שאמר פה אוריה, שהרמב״ם יש לו נטייה לפסוק כמו פשטי משניות, כמו ממרות, תוך כדי התעלמות משקלא וטריא, ממסתמות וכו'. כן? לעומת את ראשוני אשכנז, אני יכול לומר חד משמעי, תוספות וכו', לגמרי התעלמו מההפרדה הזאת. תוספות תמיד זורמים עם הסוגיה, עם המסקנה של הסתמה. כן? ויש בזה פערים גם בין ראשונים. ונראה, השפה הזאת של הליבני ופרידמן, לדעתי היא לא יכולה שפה בית מדרשית. בית מדרש לא יכול להגיד, הגמרא לא מבינה, הגמרא היא... זה לא שפה שמי שרואה את עצמו כחוליה בשרשרת יכול לדבר ככה.
מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהסתמה היא העורך. העורך שהוא, נגיד, רבי
נדרש. כן, אבל היום כשמדברים על עורך או על סתמה, אני יכול להגיד לך, כבר בתוך האקדמיה, בואו נספר, גם יש ריאקציות נגיד זה. גם יש כאלה שאומרים, במחילה מכם הגזמתם. אני אומר, בבית מדרש, גם מצא לי די. כן, אני רוצה להודות לו בפה מלא, שאני דוגמתי כאן. אני יהודי, תראו איך אני נראה, כן? כאילו, קניתי משהו באיזה חנות, זה אומר לי המוכר, you're buying early Christmas presents for your kids. כאילו, חשבתי לעצמי, מה חושב לעצמו הגוי הזה, שאני קונה מתנות לקריסמס, כאילו? הוא לא רואה שאני נראה כמו איזה דוס, כאילו? אז אני יכול להגיד לכם מה נראה לי התשובה. שלקנות מתנות לקריסמס אצלו זה לגמרי... מחולם לגמרי, כן? זה בלי משמעות דתית, כן? בלי משמעות דתית. קונים מתנות בדצמבר, אז אתה כבר רוצה בנובמבר, בסדר, תקנה בנובמבר. זה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, שאומרים לי משהו על קריסמס, כאילו. אבל מה שאני אומר, אני דוס, בתור דוס, אני אומר, אני רוצה לייצר הסתכלות על הגמרא שהיא מסורתית, שהיא תואמת את המסורת של הדורות, יחד עם זה שהיא ישרה וכנה מבחינה אינטלקטואלית. לא תמיד זה הולך ביחד, להיות דוגמטיקן ולהיות ישרה, אני משתדל. אם אני מזייף, אז תצעקו עליי, בסדר? ואני נורא נורא משתדל. מה שאני יכול לומר הוא בהקשר הזה, כן, אני רוצה לייצר שפה בית מדרשית, שהיא יודעת שהסוגיה מרובדת, שהיא גם מודעת לזה שיש פה, נראה מיד, יש פה קשיים בסוגיה, שהמודעות לריבוד הוא
עוזר,
הוא עוזר לה לקרוא אותה פשוט ישר. מצד שני, אני בכל כוחי אשאל את עצמי, אז למה סתם עשה מה שעשה, או איך סתם מפרה? אני לא בקלות אגיד שהוא טעה, או שזה לא ככה. אני בעיקר עדיף לדבר על היום שפה אחרת, שגם אותה, מי קיימת אצל חוקרים? כל זה מגמת העורך, התפיסת עולם שלו. כלומר, לכבד יותר את העורך, פחות לראות בו אחד שלא מבין, אחד שרק עושה מיקסים. אני יכול לספר לכם רק במקצת, שבעולם האקדמי היום, גופה יש מחלוקות על הדברים האלה. בעיקר זה אסכולה הירושלמית שחולקת על כל מה שתיארתי, שזה הכל חוקרים מ-JTS ומבר אילן. האסכולה הירושלמית זה מתחיל בפרופסור ברודי, יהודי ירא שמיים, גם מורה שלי הרבה שנים באוניברסיטה, שהוא כתב מאמרים נגד שם הפרים, הם מתכסחים אחד עם השני, ששם הוא בא ואומר, איך הפכת את כל הסתמה למאוחר? הרי יש בלי סוף גמרות שבהם הסתמה הוא משולב אינטגרלי בתוך
פעימות של
בתוך השקלבטרי, הממות מגיבות לסתמה. תגיד לי, מה המוטיבציה שלך לנסות לנחש שהגמרה דיברה נגד משהו אחר? כאילו, למה לך? הוא נגיד זה אחרת. מה שברודי בעצם אומר הוא, אתה רוצה ללמוד להפריד בין סתמה לבין, לבין המוראים, תפריד במקומות שהטקסט הוא עצמו הוא גס, שהוא לא חלק. אז אני יודע שנכון לעשות את זה, שזה חלק. מאיפה אתה יודע את ההפרדה הזו? זה שמה לעשות אותה? למה לעשות לקרוא את הגמרא אחרת? זה מה שכתוב בה. כלומר, זה כלי פרשני. בואו נתרגם את זה למשהו בית מדרשי. אתה קורא גמרא, ואתה רואה שיש פה משהו, ואתה מודע לריבוד, אתה יכול להשתמש בו כדי לקרוא ישר. מצד שני, מה? זה מצוות עשה דאורייתא, כל זה לפרק ולקרוא אחרת? כאילו, את מה אתה רוצה ללמוד? את מה שיש או את מה שאין? זה ביקורת פנימית. פרופסור זוסמן, יש לו ביקורת מאוד נוקבת. גם פנימית בתוך האקדמיה, שבו הוא מערער על כל התשתית ההיסטורית. הוא בא וטוען, אני לא מבין כלום ממה שאתה עשית, שאתה טוען שהממרות הם מה שהמוראים אמרו. כאילו כביכול התפיסה הזאת, שמה שהמוראים אמרו, הם דיברו עברית, ורק אחרי זה דיברו ארמית, ושימרו את העברית בתארתה, זה מאוד לא משכנע. פעם שמעתי בשם פרופסור מוסקוביץ', שהוא גם פרופסור בר אילן, שהוא היה תופעה מדהימה. אתה לוקח מקבילות בבלי ירושלמי, שיש בהם אותו תוכן. סוגיות שומרות אותו דבר. ויש תופעה שלפעמים בבבלי יופיע בממרה משהו ותהיה עליו הערה בסתמה, ובירושלמי מה שבבבלי מופיע בסתמה יופיע בירושלמי כממרה, ומה שמופיע בבבלי בתור ממרה יופיע בירושלמי בסתמה. למה הם רומזים בביקורת הזו? שקשה לראות בזה אולי עניין היסטורי. אלא זה יותר עניין, פה מגיעים לדעתי לנקודה שאני מאוד מתחבר אליה, זה עניין ספרותי. מה הכוונה עניין ספרותי? יש הבדל בניתוח התחבירי, בניתוח הספרותי של הסוגיה, בין הממרות לבין הפרשנות. יכול להיות שאותו בן אדם אמר את שניהם. יכול להיות שזה כלי ספרותי של האורך, שחלק הוא מציג כממרה וחלק הוא מציג כפרשנות. לפעמים זה גם היסטורי, אני לא אומר שלא. אבל צריך להבין שהפרשנות מתפקדת תפקוד שונה מאשר הממרה עצמה. הממרה זה התוכן שיש לו את החי הנושא את עצמו, ופרשנות הוא תמיד הצעת קריאה, שהיא תמיד מה אומרת? שיש עוד הצעות קריאה. היא עובדת אחרת בניתוח הספרותי, בלי לדעת מתי אמרו את שניהם. אבל יכול להיות, כך אומר זוסמן, יכול להיות שאותו בן אדם ניסח את הממרה בעברית כממרה, וניסח את הסתמה כסתמה כפרשנות, אבל יכול להיות שהוא בעצמו המנסח של שניהם. אבל בעיניי, אני רוצה קצת לשתף אתכם, אז תחיל לקרוא. ודאי שאני מודע לאפשרות שיש פה גם ריבוד היסטורי, אבל בעיקר בעיניי הנקודה המרכזית היא שאלת הניתוח הספרותי. האם זה שייך לחטיבת הממרה? האם הוא שייך לחטיבת הפרשנות? אם תראו למשל את הסוגיה אצלנו, משהו כמו היחידם היא פרשנות, שתיאורטית היה יכול להיות בצד כמו רשי. תיאורטית, הייתי יכול את היחידם להוציא החוצה ולכתוב אותו מחוץ לטקסט. הוא לא חלק רציף מהטקסט. זה אומר שספרותית הוא חטיבה עם תפקוד שונה. זה יותר מדי הקדמות עשיתי. בואו נתחיל לקרוא. בסדר? שאלות על ההקדמות האלה? שאמרתי אתכם, תתחיל, ביי רבי זרע. כי מה הוא שואל? התקפה אחד לפנינו, מה? למה הוא שואל את השאלה הזאת? מה היה השאלה שלו? תגידו לי אתם, מה קרה לו? למה בן אדם קם בבוקר, במקום לפרש את הגמרא, מה הוא עסוק?
לשאול.
לשאול ככה. למה הוא עושה את זה?
כדי פרשות
הגמרא. פה אומר אמנון, אולי כבר פרשות הגמרא, או דבר שהוא קלאסי, המוראים קדומים יותר נוטים לפרשנות. תדעו, זה דבר מוכח. יותר, הוא כבר דור שלישי, כבר פרשו את המשנה, אז עכשיו הוא החליט לחפור באדמה, אבל למה הוא החליט לעשות את זה?
לא, זה מבאר עיקרון ממש חשוב, מה העניין של האחיזה? כלומר, אם בן אדם אחז בה, אז עכשיו כאילו לכאורה, נגיד שאחיז, כאילו כמו שראינו, הרבה ראשונים שאומרים שאחיזה זה הכל, אז... ואם זה באמת הפרשנות, אז...
מצוין, כן, בבקשה, יאיר.
זה קשור
למה שאמרו, שהמחאה
לא מתעסקת במתי כאילו הזמן של ההפקה.
מצוין, אז בואו נראה, כן, כשיש לי בעיה, ואני רוצה לשאול את עצמי, מה גורם לה להתעורר? אז מודל אחד, אני רוצה להסביר אותו, כי המודל שלכם הוא המודל היותר דומיננטי היום, המודל השני הוא מודל שקיים עמוק בספרות חז"ל. תראו את המשך הסוגיה, כבר הכנתם אותה, נכון?
כן.
הגמרא מביאה תשמע עם מקרה שקרה, הוא מסוטה. עכשיו, במקרה מתוארים גדולי המוראים של הדור השלישי, שהם לא יודעים מה לעשות. כל זה יש להם מבעיה. אתם פשוט לא יודעים מה לעשות. בגמרא לפני כן, זה יש תאים ציצי לא אמר, שמנוסח כמו מבעיה, לא כתוב אבל, מי אמר אותה? בכלל לא כתוב מי אמר אותה. רגליים לדבר, ולא מחייב שזה ככה, שאולי מה עורר את ההבעיה?
המקרה
עורר את ההבעיה. כמו מה מעורר הבעיות? קוראים לזה מה יעשה שהויות. קרה איזה מקרה, המקרה הזה עורר הבעיה. עכשיו, ספרותית, מה יכול העורך לעשות? במקום להגיד, בוא נספר לך מקרה שהיה, אז מה הוא עושה? הוא יוצר אותו כבעיה, שזה כאילו תשמע. כן? זה כלי בשיעורים. אני פעם שמעתי לרב עזרא ביק, שהיה לו איזה רעיון, אבל לא היה לו שום קושייה שזה מתרץ. אז הוא הולך לאבא שלי, ואמר לו, הרב, יש לי איזה רעיון, אבל תגיד לי, מה זה עוזר? לאבא שלי אמר לו את הקושייה. כלומר, תדעו, זה כלי בשיעורים, של ככה אומרים שיעור, שיעור, בדרך כלל יש לו... קושייה שהוא בא לתרץ אותו, תבינו, זה גם, סליחה?
גם עובד החשיבה בכלל.
נכון. זה גם כלי דידקטי, כי זה מעניין יותר. תראו, אני בא לכיתה ואני זורק איזה בעיה, עכשיו המוחות מתחילים לחשוב, זה מעניין. גם, לפעמים הקושייה בעולם הלמדנות מתפקד כהוכחה. כי אם מה שאמרתי פותר בעיה, אז מה זה נותן לו? כנראה ביסוס, שכנראה הוא נכון, כי בלעדיו לא מבינים. אבל תדעו לכם שמעשה שהיה, הוא אחד מהכוחות הגדולים שהם מפתחים את החשיבה המשפטית, את הבעיות. קוראים לזה case law. זה תקדימים. אתה עובד על מקרים, ספרות השוט, כשזה שוט אמיתי, כלומר, באמת מקרה שהיה, הרבה פעמים עובד ככה. קרה איזה מקרה, הוא לא כתוב במפורש במקורות, החבר'ה עכשיו מתחילים, גדולי הרבנים צריכים לשבור את הראש, מה עושים?
אתה עובד על המשפט.
נכון. זה אחד מהערוצים הגדולים שמשפט מתקדם. אבל יש גם ערוץ אחר, שאמר פה אליה וגם יאיר הכרע את זה כחרב, שאתה בעצם רוצה לברר בירור מושגי, שאתה משתמש בו במקרה כדי בעצם להציף לנו שאלה מושגית באמצעות המקרה. כן? זה בירור מושגי באמצעות מקרה, כלומר, יושב לו רבי זרע, ולא קרה לו כלום, לא קרה שום מקרה של תקיפה. אבל הוא רוצה לברר משהו על השניים, על היחלוקו בשבוע, משהו שם מטריד אותו. עכשיו, איך הוא מנסה לברר את הבירור המושגי על ידי תיאור של מקרה? שזה דיר לכם, הטכניקה הזאת היום, הטכניקה השלטת בעולם הלמדנות, של הדבר הזה קוראים, היום קוראים לו נפקמינה. אתם מכירים קצת עולם החקירות, איך היא עובדת?
כן.
אתה חוקר חקירה, ואתה אומר, אני למדן ליטאי, שאני צריך לקרוא חקירה. כן? עכשיו, אחד מהדברים שהבריסקאים הקפידו עליו מאוד, תלזעים פחות, וזה יש לי מחלוקת עם הרב בני, מאז שאני מכיר אותו, כי הרב בני יותר תלזעי, ואני בזה יותר בריסקר, ומה נקרא נפקמינה? אצל הבריסקאים, נפקמינה, הכוונה, שלפי שני צדדי הניסוח, יהיה הבדל ביניהם באיזשהו דבר, באיזשהו מקרה. בשני צדדי הניסוח. הרב בני לעומת זאת, הרבה פעמים שמעתי אותו אומר משהו תלזעי, נפקמינה לגיטין בקידושים. מכירים את הדמירה הזאת?
כן.
מה זה אומר? נפקמינה, אם מישהו יקדש אישה על מנת שצד אחד בחקירה נכון, אם הקידושים יחולו. למה הבריסקאים לא סובלים נפקמינה כזאת? אני אסביר. הנפקמינה הבריסקאית אומרת שחייב בין שני צדדי החקירה, חייב לצאת, שיש מקרה שלפי צד אחד הדין יהיה X, לפי הצד השני הדין יהיה Y. לעומת זאת, לבוא ולהגיד, נפקמינה לגיטין וקידושין, שהכוונה שאני מקדש אישה מנת שצד אחד בחקירה נכון. אז הנפקמינה הוא לא יוצא מתוך ההבדל בין הניסוחים. אני רוצה להסביר קצת את החשיבות הנפקמינו, לפחות בעולם של בריסק. השאלה הכי גדולה בעולם החקירות, אתם לא מורגלים, אני אסביר קצת, אתם לא מורגלים בעולם החקירות מספיק, אנחנו לא מספיק עובדים איתכם על זה. נעבוד על זה גם, לא רק על החיקרות גמרא, גם איך לנסח סברה. עולם החקירות הוא מה שהלמדנים הליטאים הביאו לעולם, צריך כל תופעה לנסות לנתח אותה ביותר מדרך אחת. והשאלה הגדולה שאתה תמיד שאת עצמך היא, האם אני באמת אומר דברים שונים, או האם אני אומר אותו דבר פשוט במילים אחרות? אין זה מכבסת מילים או לא? כן? אתן לכם דוגמה לחקירת אל זית. הפסים של הזברה, השחורים, הם בין הלבנים או הלבנים בין השחורים? מה אתם אומרים? זה חקירה. האם זברה זה סוס לבן עם פסים שחורים, האם זה סוס שחור עם פסים לבנים? אני אשאל אותך, מה היא נפקמינה? יש נפקמינה? אז אם אתה לא תצליח לייצר הבדל בזהות הזברה ביניהם, אז מה יגיד לך למדן הבריסקאי?
זה לא
מעניין אותי, זה סתם, מה אכפת לי? כן, זה בלבול שכל, בשביל מה אתה אומר את זה? ההבדל חייב לצאת בין הניסוחים. הניסוחים חייבים לנפק הבדל במקרה שלפי זה יצא כך, לפי זה יצא אחרת. ומה זה? לבוא ולהגיד נפקמינה, להגיד עם לקידושין, כן, נפקמינה, בן אדם יגיד, היה לומד שזברה הוא סוס שחור עם פסים לבנים, כן? אז זה לא יוצא מבין ההבדל בין הניסוחים, כלומר, זה לא נפקמינה פנימית. זאת שאלה לא רק בעולם הלומדנות. אנחנו הולכים ללמוד בעזרת השם כפו כהן, יש שם ספר שלם של השח. השח כתב גם כללי ספק ספקה. שמעתם פעם על המושג הזה? מה עם אחד מהכללים של השח? שספק ספקה חייב להיות מתהפך. מה הכוונה מתהפך? שאני מסוגל לנסח את שתי הספקות בשני הכיוונים. כלומר, אני יכול להגיד קודם ספק א', ואם תמצא לא מה, כמו אצלנו, ספק ב', ואני יכול גם להגיד ספק ב', ואם תמצא לא מה, ספק א'. אבל אומר השח, אם הוא לא מתהפך, כלומר, למה הכוונה? אם אני יכול להגיד רק בכיוון אחד הספק ספקה, זה לא ספק ספקה. למה זה לא ספק ספקה? מאותה הסיבה. כי מה זה אומר ספק שהוא לא מתהפך? שזה באמת ספק אחד שמה עשיתי לו? באופן מלאכותי הפכתי אותו
לשניים.
כן, למשל, אתן לך דוגמה. לי יש ספק, האם אני הגעתי עד הקצה השני של השולחן. אני יכול להגיד, ספק אם עברתי את הקו הזה. וגם אם עברתי את הקו הזה, ספק אם עברתי את הקו הבא. גם אם עברתי את הקו הבא, ספק אם עברתי את הקו, וואי, ספק, 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 נכון? עכשיו אתה רוצה להגיד זה הפוך. אי אפשר להפוך אותו. ולכן מה בעצם המרשך? חייך, יש לך ספק ספקה, אתה סתם בלבלן שכל, יש לך ספק אחד, רק אתה באופן מלאכותי, כאילו ייצרת כמה ספקות. כי מי מעניין הספק הראשון, אם הוא לא יכול להוביל באמת לספק נוסף? זה אותו ספק שניסחת פעמיים. גם בלמדנות זה ככה. מי שרוצה לנסח למדנות, הוא חייב לנסח אותו בצורה מזוכחת, בצורה טובה. עכשיו לכן, מה למדנים תמיד מחפשים? תמיד. נפקמינה, שהנפקמינה מבדק להם שמה שאמרתי הוא באמת
חקירה טובה.
באמת חקירה. כן? שהנפקמינות האלה היום הן יכולות להיות הנפקמינות הכי מוזרות בעולם. כן? למה אוהבים מנחת חינוך למדנים? תלמידי הרב ראם, החבר'ה עתיקים, למה אוהבים את זה? כי מה מנחת חינוך מספק? נפקמינות, שבלונות, ביקנות דודה חדשה, חצי בבית חצי בבית חורים, טומטום, אדרוגינוס. תגידי לה, הוא חי בחברה עם טומטומים ואדרוגינוסים כל היום וכל הלילה? לא. אז למה הוא משתמש בהם? כי הם מספקים לו מה? את הדבר הזה. כבר הנפקמינה, אני אגיד, כמעט בניגוד מוחלט למייסטר שויו. מייסטר שויו זה מקרה מהחיים, זה משהו שקורה. אנחנו נקרא את המקרה, גם ננסה להבין מה קרה שם. כבר הסברתי לכם פעם מה קרה במקרה הזה. מה הוא רץ להקדיש, מה קרה לו? כבר יודעים. אבל נפקמינה בדרך כלל מה היא תהיה? מקרה מוזר, שלא חייב לקרות בכלל. זה יכול להיות הדבר הכי משונה בעולם. למדנו בקידושין. הייתם פה בקידושין?
כן.
נו, זוכרים דף יהודי, באי אלו, האם תחילת ביה קונה או סוף ביה קונה?
כן.
אתם באמת חושבים שמישהו זה קרה לו והתחיל להתלבט? כאילו, שבשתה ידה וקיבלה קידושין מאחר באמצע? ברור שלא. אז למה הגמרא עושה את זה? כי הגמרא שם מנסה לברר שאלת ענק שהיא כן מהותית. כלומר, לא הנפקמינה חשובה, היא לא קוראת. מה שחשוב הוא הבירור המושגי, באותה גמרא, היום הזכרנו אותה, הגמרא מנסה להבין מה זה קידושי ביה, איזה מין דבר זה, זה מציאות של חיבור בין איש לאישה, זה קניין שאתה יכול לשלוט בו. כלומר, דרך הנפקמינה מבררים שאלה מהותית. כן? זה ככה עובד הרבה עולם האיבאיות. איבאיות נוצרות לא כי בא מקרה חדש לעולם, שוטים, כאמור, שוטים אמיתיים, שזה מקרה אמיתי, לא שוטים מפוברקים. יש גם שוטים כאלה. או נפקמינות זה איבא יותר, כי אני יהודי עם חקירות, אני יהודי למדן, אני יהודי שרוצה לברר את הדברים. עכשיו איך אני מברר אותו? אני יוצר בלמדנים היום עובדים הפוך. איך עובדים למדנים? אומרים את החקירה ואז הם אומרים נפקמינה. איך עובדים הלמדנים העתיקים בזמן הגמרא? אומרים את הנפקמינה ואז מה התפקיד שלנו? לנחש את החקירה, בדיוק, לברר את החקירה. אבל זה יכול להיות אחד לשני. עכשיו בסוגיה שלנו בבירור אני חושב שמה שנאמר פה קודם נכון, ההוא מסותא מלמד שהדיון שגולש לעולם ההקדש הוא דיון שקורה בעקבות מעשה שהויה, ואפילו רואים בגמרא שזה קרה יותר מפעם אחת. זה מקרה שחוזר על עצמו בבבל, אנשים שרבים על דברים ואחד רץ ומקדיש, ואז מה כל הגדולים צריכים לשאול את עצמם? מה עושים? מה עושים? ממש רואים, זה קרה פעמיים לפי התיאור בגמרא.
זה קרה בישיבה אמנון.
סליחה?
אמרתי זה קרה בישיבה אמנון.
סיפר לי רועי היימן שיושב לידי ככה שהוא מכיר מקרים של סכסוך שבסוף הכסף הולך לצדקה. זה נורא דומה. זה נורא נורא דומה. זה נורא נורא דומה להקדש. זה הרב על הכסף, טוב שילך להקדש. הרב על הכסף שילך לצדקה. זה גם לי, זה סוג של משפט שלמה. אבל במקרה הראשון בגמרא, לפחות מהסוגיה, אני לא רואה בהכרח ש... מה אני לא רואה? שהיה מעשה שהויה, אני לא יודע. יכול להיות באמת שהקו של אליאב מציע אותו הוא הקו היותר דומיננטי, שמנסים לברר בפנינו מה איזושהי שאלה. כן, בבקשה.
במצב שבו יש נפקמינה שמוכרה, אז אפשר להניח שהדיון לא יחלתי
בו במעשי אלא מהותי? כן, זה כמובן תלוי בבירור המושגי. כמו יכול להיות, בדרך כלל בלמדנים היום לא מעניין אותם בכלל אוכל למעשה. יכול להיות שגם יהיה למתכוון אלה מייסה, אבל אתה צודק, זה יותר מי שחי בעולם האידיעות. במקרה שלנו, בואו נעשה לשאול את עצמנו, באי רבי זרע התקפה אחד לפנינו, מר, תסבירו לי מה הבעיה של רבי זרע, מה הפריע לו לדעתכם? שניים אוחזים בתלית יחלוקו בשבועה, התקפה אחד לפנינו, מה הספק של רבי זרע?
הוא שואל מה העניין של כל האחיזה, כאילו מביאים לי אצל אחד הזה, מעיד על משהו, מה, כאילו הוא תקע, לפי דעתי זה מה שאומר רבי זרע. כאילו מה אכפת לי אצל מי מחזיק במי, אכפת לי, יכול להיות שהוא תקע, איך זה הגיע אל הידיים שלו בכלל? או כאילו, עצם האחיזה, מה זה מעיד עליי,
על המקרה. יכול להסביר יותר טוב? תשמע, אתה אומר הוא מעמיד למבחן, בוא נראה את רבי זרע, הוא מעמיד למבחן את משמעות
האחיזה.
או חזים, כן? אתה יכול להסביר קצת את השחק? מה הוא בודק? מה האפשרויות שלו? האפשרות א' שלפי הנוצי והאפשרות ב' שלפי הלא נוצי, כן?
הוא אומר, איך זה הגיע למצב שזה, למה אנחנו חולקים? יכול להיות שזה בא אחד והוא פשוט תקף והוא אוחז עכשיו.
משמעות, אוחזים יחלוקו, כן? אז מה אתה אומר?
כן, יכול להיות שיחלוקו זה מקרה של מה, שגם שמישהו תוקף, כאילו, כי ברגע שאחזת, עושים דין יחלוקו גם בלי קשר עם זה.
הסכמה.
לא אכפת לי איך הגעתם למצב הזה, לא אכפת לי איך הגעתם לריב, אכפת לי מה הפתרון. פתרון הוא יחלוקו גם אם הגעתם לזה בצורה לא קשרה.
אני צדדים, אני לא מצליח לשמוע ניסוח ברור ממך. בוא, תתאמץ.
אפשרות אחת שהדין יחלוקו הוא בלי קשר להסתכלות של מה שקרה, בלי הסתכלות לעבר. כלומר, יחלוקו הוא...
יחלוקו כשיקוף של המציאות בשטח.
כן.
ולכן אם אחד תוקף, אז היות וכרגע הוא אוחז לבדו, אז מה יהיה הדין?
המוציא וחברו עליו הראיה.
המוציא וחברו עליו הראיה, כן. ומה האפשרות השנייה?
או שאתה אומר לו, שניים אוחזים זה שיקוף של מה שקרה כאילו בעבר. כי זה שיקוף של המציאות שבאמת תרווי אחזו.
יחלוק הוא כשיקוף של נקודת המוצא.
כן, ואז תגיד, מוציא עם ידו.
האמת.
זה,
אליה,
מבינה מה האמת?
זה נראה לי קצת לא... אם אתה קורא את המשך גמרא, ואחרי המקרה שהעמדנו, שמה גורם לנו להכריע, אם הוא צועק או אם הוא שותק, זה לא חלק מהמציאות או מה היה בעבר. השאלה אם הוא צועק או אם הוא שותק.
אבל זה אחר כך. גם
אתה אומר דבר חשוב, ארנון. פה בארנון, זה מה הוא אומר? רגע, מה יושבים פה חכמי שיעור ד' בישיבה ומתפלפלים, מה ההתבעי? הגמרא בעצמה מסבירה, נכון? שכי מה הגמרא אומרת? איך היא דמי? היא דשעתי... הודויי עוד אלה והיא דקצבח מי הבלי למבט. מה ברור לגמרא? שאם אדם תוקף בפנינו והשני צועק, ברור שמה בית דין יעשו?
יוציאו את זה.
יוציאו מידו ויגידו יחלוקו בשבוע, נכון? לא צריכה דשתיק מיקרה ועדר צבח מי ודאישתיק עודויה עודולי עודילמה כיוון דצבח אשתה עגלי מילתה די דשתיק מיקרה סבר הכחזו לרבנה. כן, בעצם למה באיה הופכת לפי הגמרא? היא לחלוטין מתנתקת מהמרחב לכאורה של שניים מוחזין, של ממש מי המוחזק, מה המדיניות בית דין. זה לגמרי לכאורה מתנתק מהמרחב הזה. זה בכלל לא באיה שבודקת מה המשמעות של פסק הדין המשנה וכל זה. בכלל, הוא פשוט בודק באיה אחרת. שבן אדם תוקפים אותו, אז הדין האחרים תמיד אומרים לי כשהייתי בתיכון. כשהם צועקים שבס וזורקים אבנים, שמי שלא צועק כנראה ש...
לא אכפת.
שלא כואב לו, כך אתם אומרים לנו, מי שלא, מי שכואב לו צועק אוטומטית, זה רפלקס, מה? אז הבן אדם הזה בהתחלה הוא שותק, חוטפים לו, והוא לא אומר כלום. כן? לעומת זאת, בסוף מה הוא עושה?
צווח.
הוא כן אומר איי. אז זה איי מתוכנן כזה. השאלה היא כזאת, איך לפרש את ההתנהגות? בעצם, לפי היחידמי, שלפי כל אמות המידה שתוארו קודם, כן? זה הסבר שהגמרא נותנת להיבאיה שלה. וזה ברור שההסבר של הסוגיה הוא שההיבאיה היא בכלל נותקת לגמרי, סליחה שאני אעשה לך איקס, אוקיי? שגם אם היא נותקת ממרחב בבא מציע, בעצם אין לזה שום קשר לבבא מציע. למה זה קשור? פשוט לשאלה שכנראה זה נראה במבט ראשון הניתוח הפסיכולוגי שלנו לפרשנות התגובה של ההוא ששתק ולבסוף צבא. כי מה ברור לגמרא? בואו נראה את ה... שאם הוא צובע, אם הוא שותק זה נחשב שהוא הודה, ברור לנו שאם הוא הודה אז מה אנחנו אומרים?
אמות שלא.
שהתפיסה עוזרת, אבל התפיסה עוזרת אני לא מדין תפיסה אלא מדין מה?
שהוא שתק.
כי הוא הודה. אם המנמה מודה, מה הבעיה? אם הוא צובח, ברור לגברה שהתפיסה
לא שווה כלום.
לא שווה כלום. כלומר, אם אני קורא את היחידמי, מה עמדת הסתמה של הסוגיה? שתפיסה בוודאי
לא שווה.
היא לא מועילה כלום. היא לא מועילה כלום. מה יכול לתת תוקף לתפיסה? העובדה שהתפיסה מלווה בתגובה נגדית, שהתגובה הנגדית יכולה להפוך להודעה. בלשון אחרת, הגמרה אנטי-תפיסה. בצורה מפורשת, אנטי תפיסה, היא מעלה על הפרק שאלת הודעה, והבעיה הוא האם יש הודעה או אין הודעה. וככה נראה בגמרא. כן, בבקשה. זאת שאלה שאני גם עומד לשאול, אבל על פניו אני חוזר להקדמה. בגלל השעה אני רק אספיק מחר להמשיך את זה, אבל אני אומר, על פניו, זאת שאלה שאולי מי שכבר התחיל להכין את הגמרא, הוא היה יכול לשים לב שהשאלה המכוננת בגמרא מהי? האם העמדה הזאת של הגמרא כאן, שמדובק בשתיק ולבסוף צבח, האם היא אכן עולה בהמשך
הסוגיות.
המשך הסוגיה, כלומר האם כל ההמשך הסוגיה כל הזמן עונה על הקריטריון הזה של שתיק ולבסוף צבח או לא? כן, בגמרא עצמה, כבר אמר פה אליאב בצדק, פשטות שאתה קורא את המשך הסוגיה, את מה לא תראה בכלל?
את הצביחה.
לא תראה יותר את שתיק ולבסוף צבח. יותר לא תראה. ולכן, מה באו ראשונים? כבר רש"י התחיל בזה, וגם תוספות, וכל הזמן מה הם דוחפים לך? שתיק ולבסוף צבח, שתיק ולבסוף צבח. הבעיה המרכזית היא שבחלק מהמקרים... מי שכבר הכין, קשה להכניס שהשתיק קשור להודעה או לא הודעה, כי בחלק מהמקרים הבן אדם בעצמו לא יודע מה הדין בספק בחור. הבן אדם יודע כן או לא, מה זה שייך שהוא יודע? מה הוא יודע או לא יודע? זה יותר עניין, הוא מתנגד, לא מתנגד, אבל מה אפשר לדבר שם בשון הודעה? כלומר, יש פה פער בין ההיחידמי, בין הפרשנות כאן ואולי לבין ההמשך. בכל זאת יש ראשונים שמה עשו? כל הזמן הכניסו. כל דברי הקדמה שנתתי, הם לוקחים למי שראה את דברי השרידש, שבא ואומר, תשים לב, שהמשך הסוגיה באמת לא כל כך חלק נקראת עם. עם השתיק ולבסוף צבח. ולכן מה אומר השרידש? אולי צריך לקרוא את הרבדים הקדומים בסוגיה מתוך הנחה שהסוגיה הזאת לא מבררת את שאלת רק השתיק ולבסוף צבח, אלא מה היא מבררת? היא מבררת שאלה אחרת לגמרי, נכון? בעצם השאלה הזאת שפתחתי בת השיעור, כן? מה מקום היחידמי בסוגיה? ואני רוצה להדגיש, לפי דברי הקדמה, אני מעלה אותה כאן, לא כי יש מצווה להפריד, אלא כי בפרשנות הסוגיה בהמשך, אתה לא רואה את השתיק ולבסוף צבח. השאלה הזאת היא שאלה קריטית של מה הסוגיה הזאת מבררת. היא מבררת מתי זה נחשב הודעה, או מה היא מבררת? מה הדין העקרוני של תפיסה? עוד לא ביררנו היום, נעשה את זה מתחיל מחר. למה תהיה בעיה, שאלה מהותית על תפיסה? של יאב הציע ניסוח אחד, אבל נשתדל לזכך את הניסוח הזה, ללמוד איך לנסח, כן? נשתדל לזכך את הניסוח. מה יכולה להיות בעיה עקרונית על אם אני בעד או נגד, או נגד תפיסה, כן? מה בעד ונגד? אני אומר, אבל השאלה הזאת היא שאלה מהותית שמתעוררת בפער בין החלקים השונים לכאורה של הסוגיה. רק אני אומר שאם הבעיה היא בעיה שעוסקת בשאלה של האם תפיסה עוזרת או לא, היא יכולה להשתלב יפה במרחב של מסכת בבא מציעא. כי מה בעצם היא מעמידה למבחן? אליאב התחיל להגיד את זה, אז נשתדל לעבוד על זה יותר מחר. מה היא מעמידה למבחן?
את עניין האחיזה.
מה זה האחיזה? מה זה יחלוקו בשבועה? מה זה המוציא מחברו עליו הראיה? אלו שאלות של בבא מציעא. נו, מה זאת? היחידמי הוא מציב שאלה של בבא מציעא?
לא.
לכאורה פחות. מה, השאלה אם הוא הודה או לא הודה היא שאלה של בבא מציעא מובהקת? קצת קשה לומר את זה. כמובן, מהי השאלה? אני חוזר. אז למה הגמרא אמרה את זה? אז כבר די נאמר פה. מה ברור לגמרא הזאת לגבי תפיסה? נשתדל מחר לשאול למה היא כל כך ברור לה, ומה ברור לה? ברור לה שאני שונא תפיסה, זה ברור לה. אם אני אראה בן אדם תופס, מה אני אעשה לו? אני יוציא, זה ברור לגמרא כאן. לגמרא כאן, אני אגיד בצורה אחרת. בעצם המהלך שיש כאן, כדי לעשות שלום גם עם הסתמה. ביחידמי, אני עכשיו ביחידמי. האמוראים הקדומים, בעצם מה שאליאב אומר פה, בוא נשקול את האפשרות בקריאה, שהם התלבטו באמת סביב השאלה, איך אני מתייחס לתפיסה. מה כבר ברור לסתמה של הגמרא? בסוף הסוגיה, מה ברור לה? שהיא, אין לה בעיה. היא יודעת, מה היא יודעת? היא יודעת שתפיסה לא עוזרת, היא יודעת את זה. מצד שני, מה הבעיה שיש לה? שיש לה גמרא, שהמוראים מתלבטים בשאלה הזאת. עכשיו, מה הכלי המרכזי שיש לחכמים המאוחרים, שיש להם עמדה ברורה בשאלה שהמקורות הקדומים מתלבטים, מה הכלי המרכזי שיש להם? קוראים לזה פרשנות. או בלשון אחרת, במקום כל הזמן לחשוב שהסתמה מחפש את הפרשנות המקורית, צריך להבין שהסתמה הוא הולך לפרש בצורה שהוא יכול לקיים עמדה הלכתית שהוא משוכנע בנכונותה. שהוא גילה דבר השם בעולם שנקרא, אני שונא תפיסה. תחשבו לבד מה הבעיה בתפיסה, ולמה זה קל להתנגד לה. למה להתנגד לתפיסה? תגידו לי אתם. הייתם פה בכל דלים גבר? זוכרים את הכאבי בטן פה בכל דלים גבר? זה לא אותם כאבי בטן? נכון? זה לא אותם כאבי בטן? מה, אנחנו באים ומודדים תפיסה? כלומר, יכול להיות שהמהלך, אני חוזר, במהלך, מחר נמשיך בלימוד הסוגיה. אם כבר גמרתם גמרא עם רש"י, אני אמיס עליכם עוד ראשונים, בסדר? אבל אני בטוח שעוד לא. כלומר, הגמרא בעצמה, על תחילת הסוגיה, מנפקת פרשנות לאיבאיה, שהיא נוקטת עמדה חד משמעית, בלי איבאיה, בלי ספק בכלל, בנושא התפיסה, והיא מזיזה את האיבאיה למרחב של איך לפרש תיקה של בן אדם ששותק לו סוף צובח. כאמור, מה השאלה הפרשנית? שהמשך הסוגיה, בוא נבדוק האם אכן היא נקראת ככה, ופה כבר אמר אליהו, כבר הקדים את המאוחר, שהמשך הסוגיה דווקא לא כתוב בה פעם שתיק לו סוף צבח, ואז מה הדילמה? אז מה אני עושה? אגרא כאן, עיר בצדק, מה אגרא כותב? תגבנה, תהי בשתיק לא מעני. כלומר, צריכים כל הזמן אולי לדחוף את שתיק, וזה ודאי גישה שמאמצת את היחידמי ולפרש כך את הכל, לעומת אפשרות אחרת שמה אליאב אמר, אולי אנחנו דווקא נבחן שאולי באמת הרבדים הקדומים של הסוגיה, הפירוש הפשוט שלהם הוא שהם לא בודקים שעתיק, אלא הם בודקים באמת תפיסה, הם בודקים שאלה במציאית, והסתמה בכל זאת, הוא ידע שהוא מסרבל את הסוגיה. בעצם הוא כמעט ידע שאי אפשר לקרוא את היחידמי ואז לקרוא את הגמרא הבאה, אבל למה הוא עדיף לעשות את זה? כי הסתמה מגלה בעולם לא רק את הפירוש הפשוט של הסוגיה, למה הסתמה מגלה בעולם? את האמת של ההלכה. והסתמה באמת אנטי-תפיסה. הוא אנטי-תפיסה. אז אנחנו מחר נמשיך בעזרת השם בסוגיה הזאת. תאמון.
אה, איפה? אחלה.